עכשיו ברדיו חיפה נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל. מגיש עורך הדין אושרי שלוש.
בוקר טוב מאזינות ומאזינים, בוקר טוב, יום שישי, נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל, ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב, איפה שרק תרצו, כל מה שחם וחשוב השבוע בעולם הנדלן, הארצי והחיפאי, איתי באולפן עורך דין אושרי שלוש. אושרי, בוקר טוב.
בוקר טוב לך גיא, בוקר טוב למאזינים שמלווים אותנו מדי שבוע, בוקר טוב לגולש שהצטרף אלינו כאן היום, לפיליפ הגדול, בוקר טוב לפינה הגרוזינית שאחראית על הדיגיטל.
היום אומרים גיאורגית.
והגיאורגית, ועל ההפקה, חברנו הדינגי.
אל הנדלן.
אל הנדלן. תשמע גיא, הולך להיות מעניין היום. כן. אנחנו הולכים באמת לעסוק במספר דברים שככה התרידו ועסקו בהם הקהל החיפאי.
אמת.
אנחנו כמובן ניגע גם בדברים קצת מחוץ לחיפה, כמו תמיד, והולכת להיות תוכנית מאוד מאוד מעניינת, שבועות בשבוע הבא.
שעה טובה, חגים זה חשוב.
חגים זה חשוב, אבל אנחנו באווירה של מתח נוראי, השבוע גם
בנערי. איך היה לכם בנערי השבוע?
היה אקשן.
היה אקשן.
היה אקשן לא קטן, אבל בואו נחזור לתוכנית שלנו, כי יש לנו המון המון על מה לדבר. פיליפ?
תן לנו עוד.
תן לנו עוד.
נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל.
ועכשיו נגיד בוקר טוב לסגנית ראש העיר חיפה, איזה כיף להגיד את זה, ויושב ראש הוועדת המשנה לתכנון ובנייה, עורך דין שרית גולן, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
מה העניינים שרית?
בסדר גמור, הכל בסדר.
הצלחת להתעורר?
הערתם אותי.
הערנו אותך, אז תשמע.
לא שומעים עליה, אבל
אני רוצה להגיד לך משהו.
את הקשבת שבוע שעבר לתוכנית, כמה פרגנו לך פה, נראה לי שרפו לך לחיים.
סיפרו לה, אבל אני אגיד לך מה. אתה יודע שהתפקיד הזה הוא תפקיד התנדבותי.
כן.
אבל יש מישהי אחת שעובדת מבוקר עד לילה, אין לה זמן אפילו לחברים להגיד שלום, בוקר טוב, מה שלומכם, אין לה זמן לכלום, עובדת כמו מכונה, אני שומע את זה, הנה, אני, לא אומרים שבחו של אדם בפניו, אבל הרבה יזמים פשוט שמחים על המינוי הזה של שרית, אז אני חוזר ומפרגן לה גם בפניה. שרית, שפו. השבוע, ככה, רשת החברתית קצת הייתה עסוקה באיזשהו עניין שאני פחות מכיר.
אני רוצה להקריא לך רגע, תקשיבי. אני מקבל וואטסאפ יותר מבן אדם אחד, רק חודשיים אחרי הבחירות, כפי שציפיתי והזהרתי, תתחיל בנייתו של נמל דלקים ורציף כימיקלים חדש. קיצר, אסון גדול קורה לעיר.
לא, הכותרת של זה היה, חיפאים, אכלנו אותה.
אכלנו אותה, כן, בקרוב יוקם נמל דלקים.
אתם מצטטים את הפוסט של גברת קלי?
אבל תקשיב, קודם כל כן, אבל זה רץ, זה של קלי, אבל זה רץ בוואטסאפים. אני קבלתי את זה מאנשים שונים בוואטסאפ, ואני אגיד לך שרי, תפצתי את זה, שאלתי הלאה אנשים שאני מכיר, שאלו לו, מה אתם אומרים? אני יודע שנמל הדלקים זה דווקא כן חיובי, כי זה חלק מפינוי בזן, ואנשים אמרו לי, כן ולא, ולא יודעים, ולא בטוח, ולא ברור, והבנתי שיש הרבה מבוחס בסוגיה הזאת.
הפוסט הזה, הוואטסאפ הוא מאוד מאוד ארוך, ומדבר על זה שההנהלה הנוכחית הולכת לקדם נמל דלקים גדול פי 6 מהקיים.
שוב זורקים את כל הזבל על חיפה.
לא רק זבל, גם סכנה מאוד מאוד גדולה, ממה שצופה לנו מהצפון ומחיזבאללה וכו'. אז אנחנו רצינו שאת תעשי לנו קצת סדר, ותספרי לנו, או לפחות תתקני את הציבור, מה מדובר? האם כצעקתה?
אז בוא נתחיל. תוכנית המתאר שהקימה את נמל המפרץ הכילה בתוכה הקמה של נמל דלקים, שזה באמת סוגיה מאוד מאוד מבאסת. אבל היא קבעה הוראה בתוך התוכנית שאומרת שאם הפעלת נמל התסקיקים ייסגר מסוף הדלקים יחד עם ה-20 acres שבנמל חיפה. מי שמכיר את המסוף הזה הוא מסוף שמייצר לנו היום מפגעי זיהום מאוד מאוד קשים, שבעיקר משפיע על בדגלים, משם אנחנו מקבלים כמעט מדי בוקר תלונות על זיהום אוויר. כלומר, אנחנו סוגרים מסוף דלקים אחד ישן, דולף ונוראי, והם מקימים נמל חדש. זה יתרון אחד. אלא מה...
האם הוא גדול יותר?
הוא לא בהכרח גדול יותר, לא. השאלה היא מה הוא יכלול בתוכו, מה יובא אליו, לא מבחינת הגודל הפיזי. אלא באמת מה הקושי שלו. האם הנמל הזה יאפשר יבוא של כמויות דלקים או נפט גולמי לטובת כל הארץ. עכשיו פה באמת אושרי צדקת, בא תמ"א 75. תמ"א 75 אנחנו מקדמים כבר הרבה שנים, שדרך אגב כותב את הפוסט שהציבור שלח אותה לביתה, כי הוא לא האמין לכל השטויות שלה במשך שנים. היא תוכנית מבורכת שמטרתה לסגור את בזן ולפנות את נמל הדלקים. מסוף הדלקים היום של נמל חיפה מביא את הנפט הגולמי לקריית חיים, ומקריית חיים יש צינור לבזן, או מצנרת קצה או מהאוניות. והחשש הגדול הוא שנמל התזקיקים הזה יאפשר חיבור ישיר לבזן ויקבע את הישארות בזן, ולכן אנחנו מתנגדים כהנהלת העיר החדשה, כולל זה שראש העיר כבר השבוע עשה שיחות לכל ראשי הרשויות מסביב, לקידום והקמה של נמל התזקיקים, אלא הדבר הזה יכול לקום רק לאחר שאנחנו יודעים שבאמת מסוף הדלקים נסגר, שמתחילים לפרק את חוות המחלים, ושיש את הצעדים הקונקרטיים שמביאים לסגירת בזן. בהינתן שכל הדבר הזה קורה, רק אז יכול לקום נמל תזקיקים שמחליף את כל הזיקוק במפרץ חיפה, ונמל התזקיקים מגביל את הכמויות שלו רק לטובת תצרוכת צפון הארץ.
אוקיי,
מקווה הייתי ברורה.
קצת פחות, אבל היום, אז, כאילו, למי שלא מכיר מה שקורה שם, היום זה לא רק לצפון הארץ?
היום מדינת ישראל כמעט 60% מהתצרוכת מגיעה לצפון, אלינו. גם, אני לא יודעת אם אתם יודעים, הרי אחד מהמאבקים הגדולים שלנו בבזן, זה העניין הזה שאתה מקבל את הנפט הגולמי אלינו, לצפון, והרבה יוצא החוצה ביצוא. אז אנחנו... בבעיה.
עכשיו נקרא מייצרים זיהום לעולם.
נכון, בדיוק.
אז עכשיו, אנחנו מדברים על תמ"א 75, זה אותה תוכנית גדולה שבשעתו למעשה יזם אותה משה כחלון,
נכון.
לפינוי מפרץ חיפה ובנייה של אלפי דירות וירוק וכו' במקום בזן, אמת?
כן, זו תוכנית לעשרות שנים שבעצם באה ומשנה את כל פני האזור ומייצרת... ברור. רצף מטרופוליני שמחליף את החור השחור הזה.
אז זאת אומרת, התוכנית במהותה, גם אם היא לא מתעלמת לגמרי מאותם תזקיקים, היא דווקא ניקיון של המקום, ולא להפך.
גם אם אתה מוסיף את נמל התזקיקים ומשאיר אותו, וכמו שאמרתי, מוריד את מסוף הדלקים הישן ואת חוות המחלים וסוגר את בזן, זו תוכנית שמורידה 90% מהחומרים המסוכנים שקיימים וואו. היום במפרץ חיפה, אבל יותר מזה, אושרי, היא מפסיקה את הזיקוק. הליך הזיקוק שקורה היום במפרץ חיפה הוא הליך מאוד 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 מזהם.
הוא מזהם את האוויר, נכון? והכל התלונות והמחלות וכו'.
בוא תדמיין לך טיל שפוגע בבזן בזמן הליך זיקוק. בסדר?
מטורף. כמו טיל, כמו פצצה.
וטיל שפוגע בנמל דלקים חס וחלילה?
אני מניח יותר ממוגן.
אז נמל התזקיקים, כפי שהוא אמור לקום, אתה יודע, אמור לקום בשיטות חדשניות, בתוך התת קרקע, יש מגבלות לשהיית אונייה.
מיגון
וכן הלאה וכן הלאה. מבחינת המרחק, בוא נגיד שאם היום טיל חס וחלילה פוגע במסוף הדלקים הישן,
זה פחות טוב.
אוי ואבוי.
אז עכשיו אנחנו מדברים, אז גם יהיה יותר בטוח, גם פחות מזהם, וזה חלק בלתי, זאת אומרת, שחייבים לעבור אותו כדי לעשות את אותו פינוי אמיתי.
כן, שוב, אבל אנחנו כרגע מתנגדים לכל הדבר הזה, ב- בצורה מאוד ברורה, הדבר נעשה שלא בתיאום עם הרשויות המקומיות, המכרז הזה שיצא לדרך, הכל תמיד שוב מעל הראש שלנו, כשבעצם באים ומקדימים את כל הדברים שהם מוסיפים זיהום למפרץ חיפה, במקום להראות לנו צעדים קונקרטיים בשטח, איך אנחנו מוציאים זיהום למפרץ חיפה.
בעצם את אומרת, בעיקרון עיריית חיפה בעד הקמת הנמל כחלק מהתהליך השלם של פינוי בזן, אבל כרגע הדברים נעשים לא בצורה שהיינו רוצים, וכן יש פה
ולא
מאבק.
ולא בשיתוף פעולה
עם העירייה.
כן, אנחנו מתנגדים בגלל שהתהליך הזה שאנחנו מדברים עליו שנמל התזקיקים צריך לקרות בסוף הדרך. אנחנו קודם כל רוצים לראות צעדים קונקרטיים
של ניקוי, לא להוסיף.
חוות המחלים, אפשר היום לפרק שני שליש מחוות המחלים בקריית חיים.
היום?
כן, הרי שני שליש מהמחלים ריקים.
וואלה. מה הסיבה שלא עושים את זה?
סיבה. למה לא למשוך את הזמן?
יאללה, בולדוזרים, שרית, קדימה. מה,
זה בהכרח גם יקדם את כל הנושא של ההתחדשות וכל הנושא של הנדלן שם, ברמה הפסיכולוגית אפילו.
זה ייתן אווירת תחושה של הנה דברים זוזים.
בוודאי. בדיוק, צריך בסוף לייצר אמון.
תאספי מהאתרי בנייה כמה בולדוזרים, לכי תורידי את ה...
ברגע שתאמין לי, יהיו כל כך הרבה שירצו לעשות את זה.
לא, אני חייבת להגיד לכם, באמת, יש לנו ראש עיר נחוש, הקראתם לי מקודם, באמת פוסט שמבוסס הפחדות, ככה היה נראה גם קמפיין 2018, וככה זה היה לאורך כל הקדנציה של עינת קלי, שהתנהלה בתור חברת אופוזיציה ולא כמו ראש עיר. בסוף אי אפשר לחיות על פוסטים מפחידים. ישבנו, קיימנו דיון מעמיק שראש העיר הוביל אותו מעכשיו לעכשיו. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם איגוד ערים, מה שקלי שלו עשתה בקדנציה הקודמת. ובסוף אנחנו נוביל דרך שהיא סדורה, שמשרתת את כל מטרופולין חיפה, ביחד עם כל ראשי הרשויות. זה הצעה שאנחנו הולכים, אנחנו מתנגדים לנמל התזקיקים. מדינת ישראל תצטרך להבין שהיא חייבת לעבוד בשיתוף פעולה עם ראש עיריית חיפה ועם ראשי הרשויות מסביב.
זאת אומרת, מה שקרה שבוע, הוא לא שום איזה צעד קונקרטי למעשה, והוא גם לא על ידי עיריית חיפה, אלא פרסום מכרז
של חני, חברת נמלי ישראל.
של חברת נמלי ישראל, שגם לא, אפילו אם הוא באופן עקרוני חלק מהתהליך, הרי שהעירייה לא שיתפה ובטח לא יזמה את זה.
לא, רק שהיא לא שיתפה, ככל שיוצאו היתרים, אנחנו בהחלט נשקול גם צעדים משפטיים, אנחנו לא נאפשר את קידום הקמת נמל התזקיקים, מבלי שאנחנו נראה לפני כן, בשנים הקרובות, צעדים קונקרטיים שמפחיתים חומרים מסוכנים ממפרץ חיפה.
שרית, שאלה אחרונה, קרישה נדלן עומר מוזר שואל אותי באוזנייה מתי הוא יוכל להשקיע במגורים במפרץ.
אני הייתי כבר קונה שטח אדמה בבזן.
או, זה משפט, זה אמירה, כבר קונה, מעניין. יאללה.
בסדר גמור. שרית גולן, עורך הדין שרית גולן, סגנית ראש העיר חיפה ויושבת ראש הוועדת המשנה לתכנון ובנייה, היה כיף לדבר איתך, המון המון תודה ושבת שלום.
שבת שלום, תודה.
פרסומות.
קדימה.
אבל ממשיכים.
נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל.
בוקר טוב, חזרנו אליכם, נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל. איפה היא משודרת? ברדיו, באפליקציה, ביוטיוב, בפייסבוק, איפה שאתם רק רוצים. אם פספסתם גם את הרעיון המרתק שיימנו קודם, אתם יכולים להתחבר לאחת המדיות האלה ולהאזין. וזה הזמן לכתוב וואטסאפ לחברים שלכם, נדלניסט, עוד לא התעוררתם, קדימה. בוא נגיד עכשיו בוקר טוב בשמחה רבה לחברי, צריך להגיד, בדרך כלל אנחנו פה מראיינים חברים של אושרי, אבל הפעם חברים שלי, שי גולוב, סמנכ"ל שטח בתנועה הישראלית, חבר יקר, שי, מה שלומך? בוקר טוב.
בוקר אור, בוקר אור, גיא.
מה שלומך, שי?
טוב מאוד, טוב מאוד.
תשמע, לפני כשנה בערך, מהנדס המתכנן של הוועדה המחוזית, חיפה, עלה פה אלינו לרעיון.
נכון.
ורונן סגל, שהוא גם חיפאי בעצמו, וסיפר, אתה יודע, בתשוקה יש לומר, על התוכנית שרמי מקדמת, בעניין, במיקום בסטלה מאריס, במקום הבסיס שהתפנה, ואנחנו ככה שמענו דברים מאוד מאוד חיוביים לגבי העניין, כמה הכל הולך להיות ירוק ויפה, ומגורים שכל כך חסרים לכולנו, והשבוע קראנו שאחרי התאגדות והתנגדות של לא מעט דיירים, ובראשם התנועה שלכם, תנועה ישראלית, אתם מנעתם ולמעשה הורדתם את הסיפור הזה מהפרק, הצלחתם לגרום לכך שעיריית חיפה ביחד עם רמי הודיעו שהעניין ירד. אז בוא תספר לנו קצת על הסיפור הזה, תחדד את הנתונים.
ומה מקור ההתנגדות ולמה, ומה יהיה במקום?
מה הבעיה?
בשמחה, בשמחה. זה קצת סיפור אישי הפך להיות, כי אנחנו עברנו, זה שחזרנו לחיפה בדיוק כשהסיפור הזה קרה. זה היה באופן סימבולי. ורמי, כמו שסיפרתם, אישרה תוכנית של 20 בנייני מגורים, רבי קומות, בתא השטח, בניינים גבוהים.
אם נחדד, 460 יחידות דיור. במקום, אתה יודע, מרכז הכרמל, במקום הכי.
הכי הכי לחלוטין.
אוקיי, מה רע בזה?
בנייה ומענה לצרכי בנייה הוא תמיד חיובי. העניין שבמקרה הזה, בגלל, היו כמה סוגיות ספציפיות. א', תא השטח הזה יש לו משמעויות גם נופיות וגם דתיות. חיפה, עיר של שלל קהילות. יש שם את הסיפור שה... התוכנית הייתה אמורה גם לפגוע בפרויקט של הבעיים, בתא השטח שלהם, כנה לגבי הכנסיות שנמצאות מסביב, תת המשמעות הזאת, וכן, יש לה
כרמל. זאת אומרת, אתם התנועה הישראלית, הייתם שליחים שלהם?
לא, ממש לא. אנחנו, הקמפיין נוצר בגלל שיתוף פעולה של הוועד של שכונת כרמל צרפתי, שעזרנו להקים אותו, ושל פורום ציבורי כרמל. תושבים באו ואמרו, שמעו, אנחנו בעד התוכניות, אבל, ויש מצוקת מגורים, אבל יש פה בעיה אחרת. א', זה פגיעה משמעותית בנוף הייחודי של הכרמל, שבו הוא אין הרבה מקומות כאלה בארץ, כמו הכרמל, והנוף שלו. והייתה הצעה לעשות...
אז מה הבעיה אחרת. עם זה? לא הבנתי. אני עד עכשיו לא הבנתי. אם מפנים בסיס, יש מחסור בדיור, ובונים שם במקום הזה, עד רבה ועד רבה, כשאתה מציין את המיקום ואת הנוף, למה שלא יש שם מגורים? עכשיו, חוץ מזה שזה מפריע... לבעיים ולמנזרים מסביב, לא הצלחתי להבין.
זה גם הפריע גם לתושבי.
למה?
יש המון תוכניות להתחדשות עירונית מסביב, לא רק כל הציר.
נו.
זה לא שזה תא שטח שאין בו שום בנייה, וזה הדבר היחיד שהיה פתרון, לא רק כל הציר, שרניחובסקי.
נו, עדיין יש מחסור.
נכון, אבל כמו שאמרנו, מצד שני, זה היה 460 דירות, זה לא היה פרויקט עצום בגודל מצד אחד. מצד שני, הפגיעה הנופית, לתושבים מסביב, הייתה מאוד מאוד משמעותית, והפגיעה התרבותית, היא הייתה סיפור מאוד משמעותי. אין לנו כל כך הרבה נכסים כאלה בחיפה שתאי שטח לא מוספרים. עכשיו, זה לא שרק באנו והתנגענו, גם מצאנו אלטרנטיבה לסיפור הזה.
מה האלטרנטיבה?
אתה שטח בלעד שהוא כל כך ייחודי, הצלנו להקים שם פארק ידידות, פארק מטרופוליני.
אבל השכונה שהוקמה הייתה, שנייה, השכונה שהוקמה כמובן הייתה גם עם פארק ועם ירוק. אז אני רוצה לה... מה, אתה רוצה שבים... היום יש בסיס, כל השנים האלה היה בסיס
צבאי. את הבסיס לא רואים בכלל כמעט. אז
אתה
גדר.
אתה מציע שיהיה רק... אני מכיר, גרתי שם בתשבי. אתה מציע שיהיה שם רק פארק?
לא, אני אגיד לך מה בסוף.
זה מה שאני מנסה להבין.
בשיחה הקודמת ראיתם את שרית. הנה עלה מסע ומתן בשם בסוף, הרי... התוכנית הושרה, ואז התחילה התנגדות ושוכנו את כל מועצת העיר הקודמת להתנגד לסיפור הזה. ואנחנו לפני...
להבנתי ההנהלה הקודמת של עיריית חיפה, בשעתו כשהוא עלה כאן אלינו לרעיון, תמכה בזה.
תמכה, ואז שינתה את דעתה אחרי שעשינו עבודת שטח...
חיפה כמו חיפה.
רגע,
תסביר לנו.
שמעת, כן.
תמכה ואז שינתה את דעת.
לקראת הבחירות, ישבנו לפני הבחירות, וגם ישר אחרי הבחירות. עם המועמדים השונים, ודיברנו אותם בין היתר על הסוגיה הזאת, ונעשו להם סיורי שטח במקום. ובסופו של דבר, מועצת העיר הלכה לרמי ואמרה, אנחנו לא רוצים את התוכנית הזאת, אנחנו רוצים משהו אחר. עכשיו, זה שטח הרי שכמו שאמרנו, שייך ובסיס צבאי. אז הפשרה שהגיעו לה, שבשטח יוקמו מלונאות ומסחר, ויהיה גם שצ"פ גדול, שטח ציבורי גדול, שעליו יוקם איזשהו פארק, אנחנו לא יודעים מהו, אבל זה לא שלא ייבנה שום דבר. גם שטחי מסחר וגם שטחי מלונאות, בוא נדבר מלונאות
מתבשת. בדיוק, אז אותה, שנייה. שנייה שי, ברשותך.
הם משדרגים את האזור באופן ברור, כי גם
אין ספק שזה נכון לעירייה, לקופת העירייה, לכולם. עכשיו, רגע, אבל זה סותר דבר אחד מהטענות שלו. משום שמלונות, אין להם פגיעה נופית פחות ממגורים. ולכן אני מנסה להבין, אם זה הבניין מגורים, אם הבניין מגורים מסתיר לך את הנוף, לא, אני מבטיח לך שהמלון לא פחות מסתיר את הנוף. אבל אז זה סותר את הטענה הזו, ולכן אני לא מצליח את זה.
אבל נראה לי שהמלון הוא 20 קומות.
יכול להיות שיותר.
בוא נזכור, היו מלונות 20 בניינים, כל אחד 15 קומות, מלונות לא היו כאלה. אתה יודע, יש את המלונות, בוא נחשוב, יש בזיכון את המלון על צלע הר, יש מלונות שמותמים נופית, אתה לא יכול לעשות בנייה כל כך רבויה בתיירות, וגם בשטחי
מסחר. ובמגורים בכלל לא יש שם?
על השטח הזה זה
מטורף. בניינים בכלל לא יש שם? בנייני מגורים?
להבנתי לסיכום של העירייה, אנחנו מחכים, אתה יודע, זה היה סיכום.
עדיין לא התקנו, אוקיי.
לא הגיע מכתב פורמלי מהוועדה, מחכים למכתב פורמלי מרמי, והמסעומתם
שצריך נהיה. תראה, אני אומר לך משהו, שי, אני חושב, אין ספק שהמקום הוא ייחודי. ואין ספק שצריך להיות שיתוף הציבור בכל ההליך הזה, למה הולך להיות שם. בסדר? אבל אני, אם אני עכשיו הייתי תושב באזור שם, לא בטוח שהייתי פוסל שילוב גם של מגורים, כי יש צורך אמיתי שם למגורים. יכול להיות, יכול להיות שלא.
הכרמל הצרפתי כולו יעבור וצריך לעבור בחלקים גדולים
עובר
ממנו,
כבר, התחדשות
עירונית.
עובר כבר,
כן,
עובר כבר.
כן, וזה יותר היום. נכון מה שאנחנו כבר דיברנו, בתחילת אנחנו מקדמים את הדברים האלה.
אבל גם להתחדשות העירונית אתה מכיר את ההתנגדויות שלהם.
נכון, נכון, ברור, אבל אני אומר, בתוך הירוק, שנשאר, דווקא לשמור על משהו מהירוק
לא,
הזה בעיר,
בונים,
זה
מתכוונים
מאוד...
לבנות.
הם מתכוונים לבנות, אבל...
מלונאות.
אתה מכיר את השטח, הוא לא גדול, 20 מגדלים של 15 קומות, זה חתיכת שינוי של כל המתחם מקצה לקצה.
אז יכול להיות לבוא ולהגיד, בואו תורידו את הנפח. זה כן, אני, יכול מאוד להיות, שצריך להיות איזשהו שילוב או מחשבה, אנחנו גם לא יודעים, כמו שאתה אומר, מה בסופו של יום מוחלט. כמדומני, מיד לאחר הבחירה של יון היאב, זו הכותרת הראשונה
נכון,
שראיתי
נכון,
שהוא
נכון,
רץ
נכון,
למחוזית
נכון,
כדי
נכון.
להגיד להם אני מתנגד לסטלה
נכון,
מריס
נכון.
בוא תספר לי קצת, תשמע, לא פחות מעניין על הפעילות שלכם כתנועה ישראלית, שי.
אתה יודע, דיברת על הסיפור של השיתוף ציבור
בהחלט, בהחלט.
אנחנו, אחד מהדברים המשמעותיים, הדבר המשמעותי שאנחנו עושים בגדול זה לבזר, להעביר כוח מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי.
זה חובה
ישראל מדינה מאוד ריכוזית, הכי ריכוזית ב-OECD.
נכון.
ואנחנו עושים את זה בשלל דרכים, ואחת הדרכים, נדבר על חיפה, זה לסייע להקים רובד תת מוניציפלי, כלומר, מתחת למועצת הישוב ועדי שכונות, שזה סיפור שנמצא בנרטיב החיפאי ומוכר, היו ועדי שכונות, יש ועדי שכונות, רוצים למסד את הסיפור הזה באופן פורמלי, שזה לא התארגנות של תושבים.
אני רוצה לספר לך משהו, גיא, תשמע.
עומר מוזר מרוצה כי הוא עושה תוכנית על הוועדי שכונות בחיפה.
רגע, אז הנה טיפ גם לשי.
הוא ירים אליך טלפון אחר כך.
טיפ גם לשי וגם לעומר. טיפ שקורה היום, קורה, כבר קיים 5 שנים בעיר נהריה. לא רק שהעיר מחולקת לשכונות ומתחמים, הישיבות מועצה מתקיימות לא במגדל השן שם בעירייה, אלא מגיעות עד לשכונה עצמה, שומעים עם כל הצוות, גם המקצועי וגם
אמריקאי.
הפוליטי, וכל הישיבות מועצה, אחת לחודש, מתקיימות בשכונות, כל פעם בשכונה אחרת, ושומעים את הבעיות, שומעים את הצרכים, משתפים אתם במה התוכניות לשכונה הזו הספציפית, ויותר מזה, בכל תוכנית שהיא משמעותית, יש הליך מאוד מאוד מוסדר של שיתוף ציבור, לא אפילו לא מתחילים לדון בו תכנונית לפני ששומעים את הצרכים של הציבור. כמובן שלא יכולים תמיד לענות לכל המענה, והרבה פעמים הדרישות הן גם סותרות בינם ובין עצמם, אבל הוא דבר שהוא נחוץ וחשוב.
שי, זאת השאיפה?
לדעתי והבנתי שאתם לא עובדים רק בחיפה.
לא, אנחנו עובדים בכל הארץ, אנחנו יש לנו פעילות מאילת עד הכי צפוני קריית ים. גם מקימים מצד אחד את הוועדה שכונות שסיפרתי עליהן, עובדים עם הרשויות המקומיות, יש לנו רשת של חברי מועצה שמקדמים גם את מעמד חברי המועצה בשביל לחזק את הדמוקרטיה המקומית, וגם ועדות וגם מחזיקי תיקי קהילה ושכונות מתוך אותו תפיסה, וכמובן עבודה מול המדינה לקדם את כל נושא ביזור הסמכויות וחיזוק השלטון המקומי.
זאת אומרת, אתם משתפים גם את חברי המועצה בהליכים האלה, שזה מאוד מאוד חשוב.
בדיוק.
חד משמעית, חד משמעית, אם אתה יודע, אם גורם נורא נורא משמעותי בדמוקרטיה, ובסוף לפתור לנו בעיות ולקדם את החיים הטובים שלנו בכל עיר, בחיפה ובכל הארץ. אני אגיד מילה של לחיפה, יש לפנינו כמה תוכניות טכנוניות די מסיביות, בוא נדבר על השכונות הכלואות וכדומה. ואם לא יש שיתוף ציבור מסיבי, הרי מה יקרה בסוף? ולא תהיה מנהיגות תושבים שמוכרת עם העירייה. נהיה פה בהתלגדויות אין סופיות במערכת התכנון, נכון, וכלום לא יזוז.
נכון, נכון.
וזה צורך השעה, בגלל האתגרים ספציפית לסופה ובכלל והבנייה הנדלנית בכל הארץ, חייבים להעמיק את הנושא הזה של מה שנקרא רוב התת מוניציפלי של המקום של האזרחים בתוך מערכת התכנון ובכלל, במערכות הציבוריות.
תשמע, זה בהחלט תפקיד מאוד מאוד חשוב. אגב,
אתה שם לב, אגב, כמה זה מעניין מה שאומר בסוף.
מאיפה אתם מתפרנסים?
עיקר התקציב, יש לנו יושב ראש העמותה, מרבו אז עמיתי, תעשייה לשעבר של ציוד רפואי, לא הפרטי, וקרנות פילנטרופיות, וקצת עבודה עם רשויות מקומיות גם.
מה זאת אומרת מול רשויות מקומיות? הן מממנות את זה?
לא, יש לנו פרויקטים פה ושם שאנחנו נותנים שירותי ייעוץ וכדומה סביב נושא ועדי השכונות. בגדול, אבל זה הקרנות הפילנטרופיות, הרוב המוחלט של התקציב.
אני חייב לחדד משפט ששי גולוב אמר. בסוף, אם לא יהיה את השיתוף ציבור, מה שתראה זה פי 8 ופי 20 התנגדויות של תושבים. מה שנקרא, בסוף זה משרת את כולם שיהיה את שיתוף הציבור, גם את מי שרוצה לבנות.
חד משמעית, את זה הבינו בנהריה ולכן עושים את זה.
שי גולוב, סמנכ"ל שטח בתנועה הישראלית, תודה רבה על השיחה המרתקת הזאת.
תודה רבה לך שי, ושבת שלום, ובהצלחה.
תודה רבה.
אתם עושים עבודה חשובה.
נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל.
ועכשיו נגיד בוקר טוב לעורך מרכז הנדלן, נמרוד בוסו, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים נמרוד?
אתה יודע, כן, לא משהו, אבל כן, בשוק הנדלן הדברים על פניו קצת מתעוררים, לפחות זה.
יש תנועה, יש אקשן, אנחנו רואים, אתה יודע, במחירות של הדירות יד ראשונה, כל המבצעים והחשש עם הריבית וכו' שיעלה, אז אנחנו רואים תנועה מאוד מאוד ערה.
לגמרי, זאת אומרת באמת אנחנו רואים בשוק הדירות החדשות, דירות הקבלן, שם עלייה חדה
בכמות העסקאות,
וכמו שציינת באמת זה הרבה מאוד סביב או בגלל מבצעי המימון המאוד אטרקטיביים שבאמת צריך להגיד, הם מהווים הטבה מאוד משמעותית לרוכשים, זאת אומרת באמת היום אפשר לקוש דירה ב-20%, במקרים מסוימים אפילו 10% מהסכום במקום, והשאר במסירה, שזה בהחלט, בהחלט
מפתה.
הטבה, כן, מפתה.
אבל חלק מאותם רוכשים הם גם משפרי דיור, ואז אתה מביא השבוע איזשהו נתון מאוד מאוד מעניין לגבי אותם משפרי דיור.
נכון, אז דבר ראשון נגיד לגבי לגבי אותם משפרים שקונים את הנכס במבצע הזה, אז הם צריכים פשוט לבנות על זה שעד שהם יקבלו את הדירה, השוק ישתפר. מה שאנחנו בעצם פרסמנו השבוע, זה לגבי משפרי דיור, שמה שאנחנו קוראים, קונים, יש להם דירה בהמתנה. מה זה דירה בהמתנה? דירה בהמתנה זה בעצם מי שקונה דירתו החדשה לפני שהוא מחר את דירתו הישנה, ובעצם מחזיק במקביל שתי דירות. עכשיו, החוק מאפשר לרוכש להיות במצב כזה רק עד גבול מסוים, כי באיזשהו שלב הוא פשוט משקיע. הרי נכון, מי זה משקיע? משקיע זה מישהו שמחזיק שתי דירות במקביל, אחת או יותר כמובן, ואחת מוגר כנראה, ואת השאר הוא משכיר, ולכן הוא משקיע,
וכן ממחים אותו בעצם. בוא רגע נסבר את האוזן למאזינים. כאשר אדם מצהיר שבכוונתו למכור את דירתו הנוכחית, שהיא דירה יחידה, תוך 18 חודשים, הוא יהיה זכאי, ואז הוא יישאר רק עם הדירה החדשה, הוא יהיה זכאי לפטור ממס רכישה. ואז קוראים שני דברים. אחד, מגיע, מתקרב המועד של ה-18 חודשים, ואם ביד השנייה אנחנו רואים העתה בקצב המחירות, והוא עדיין לא מחר, אז מתחיל הלחץ.
נכון מאוד. אז בעצם הנתון המאוד מעניין שבעצם פורסם השבוע על ידי משרד האוצר, אנחנו פשוט שמנו עליו תברקור, זה שאנחנו נמצאים באיזושהי רמת C של 22,500 משקי בית, שכרגע נמצאים במצב הזה, שיש להם דירה בהמתנה. זה המספר הכי גבוה מאז 2010, בשוק שנזכיר עדיין מדשדש, כי ההתעוררות שדיברנו עליה קודם, ההתעוררות שדיברנו עליה קודם היא בשוק הדירות החדשות, היא לא בשוק היד השנייה, נכון. שנשאר, המצב שם נשאר די קשה.
אפילו אוקיי, החמיר, אותם... כן.
כן, בוא נגיד בהשוואה לרבעון שעבר, שגם היה מאוד חלש, עליו 2%. בקיצור, אותם אנשים נמצאים היום במצב באמת לא פשוט, כל אחד אתה יודע וכמה זמן שעוד נשאר לו, אבל מי שבאמת יראה שמה שנקרא הדדליין מגיע, כן, שהוא כבר צריך למכור, הוא יהיה חייב למכור את הדירה שלו בשוק מאתגר. ואז יכול להיות...
שואל אותי המפיק, אושרי, תן לי משפט הסבר, אז אני רוצה ברשותך לחדד. בן אדם יש לו דירת דירה שהיא בשוק יד שנייה מוגדרת, שהיא בבעלותו. הוא קנה עכשיו, בגלל היום מבצעים אטרקטיביים, הלך קנה דירת יד ראשונה, ועכשיו הוא עם שתי דירות. הוא אמור למכור את הדירה הראשונה שלו, אבל ואין שם כרגע שוק, והוא תקוע עם הדירה הזו, מצד שני הריביות על על הדירה הראשונה, ואז כאשר הוא נמצא בסיטואציה של לחץ, והוא חייב למכור את הדירה הראשונה, מה הוא יעשה? יתחיל להפחית את המחיר.
נכון. מעניין. עכשיו תיקח את הסיטואציה הזאת, תכפיל אותה ב-22.5 אלף אנשים שנמצאים בסיטואציה הזאת בכל רחבי הארץ, ואנחנו כבר יכולים לראות מצב שאם באמת אלפי אנשים בו זמנית נמצאים במצב הזה, זה משהו שכבר יכול גם לגרום לירידת מחירים.
22 אלף זה עיר בישראל, מה שאני...
זה כמות, ועיר הולכת וגדלה כל יום. אז לכן אנחנו, זה מביא אותנו למצב שבה אנשים יפעלו תחת אותו לחץ של הרכישה שהם כבר עשו והם מחויבים לה.
תהיה ירידה במחירי דירות יד שנייה רק.
בהחלט, אני מכיר השבוע מישהו שהוא דווקא עוסק בתחום הנדלן, שרצה למכור את הבית שלו, בית מאוד מאוד מפואר, ב4.5 מיליון שקל או ב5 מיליון שקל, בזמן רגיל זה שווה. הוא אומר לי, אבל אני כבר חייב להיכנס לבית החדש, אני לא יודע מה לעשות, לא תהיה ברירה, אני אתפשר בכל מחיר שיתנו לי, רק כדי שאני אוכל לעמוד.
יכולה גם להיות סיטואציה שמבטרים לבית החדש?
בדרך כלל זה לא קורה.
כן.
בדרך כלל
זה. אגב, נזכיר שאתה יודע, בזמנים הטובים, זה לא היה לפני כל כך הרבה זמן, זה עד תחילת 2023, אנשים התייחסו לשנה וחצי הזו, אגב, פעם זה היה שנתיים, בתור איזשהו בונוס, אתה יודע, ניסו למשוק את זה כמה שיותר, כי באמת באותה תקופה אתה באמת יכול להתנהג כמו משקיע, וגם להפקיר את הדירה הישנה, וגם הערך שלה עולה, אז היה נחשב משהו מאוד מאוד, אתה יודע, שאנשים חיפשו, וכן, אבל עכשיו אנשים תקועים, תנאים השתנו, ופתאום הדבר הזה שפעם הסתכלת עליו בתור איזשהו בונוס עסקה, עכשיו הופך להיות נטל, שעלול אפילו להעלות לך באיזשהו הפסד בסוף של, של כמה מאות אלפי שקלים, כן, כל אחד לפי השווי של הנפש שלו, בכלל סיטואציה לא פשוטה. יחד עם זאת, בסוף, אני לא יודע כמה זמן הם החזיקו אותם משפרי דיור את הדירה הישנה שלהם, אני מניח שברוב המקרים מדובר ב, אם זה משק בית, אתה יודע, רגיל וממוצע, הם גרו שם איזה 10-15 שנה לפחות, אז בסוף כנראה שהם לא הפסידו, כן? אפילו אם עכשיו הם צריכים קצת להתפשר במחיר, כנראה שהם קנו את הדירה הזו, היא הייתה שווה חצי או שליש ממה שהיא היום.
לגמרי.
אם אנחנו מסתכלים על איך המחירים עלו בעשור האחרון.
כן. טוב, נתון בהחלט מעניין, תודה רבה לך על הזרקור על הנתון הזה, אנחנו נמשיך ונעקוב גם אחרי שוק היד השנייה וכמובן אחרי המחירים. נמרוד בוסו, עורך מרכז הנדלן, המון המון תודה לך ושתהיה שבת שלום.
תודה לך.
פרסומות וחוזרים.
עכשיו ברדיו חיפה, נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל, מגיש עורך הדין אושרי שלוש.
בוקר טוב, חזרנו אליכם, נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל, ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק, איפה שרק תרצו, ביוטיוב, איפה עוד שכחתי. אנחנו עכשיו שמחים להגיד בוקר טוב לחבר ותיק של התוכנית, עורך דין שמיים מקרקעין, דוקטור אסף גסטפרוינד, חבר מועצת העיר, והוא גם יושב ראש דירקטוריון יפה נוף, לא כתבתם, צריך את כל הטייטלים לתת, שחיין מצטיין, הכל.
זהו.
יש עוד? שכחתי משהו?
אני מקווה שלא, תנסה לקצר, בוקר טוב.
אהלן אסף, מה העניינים?
אסף מספיק, בוקר טוב. בוקר טוב לגיא ולאושרי ולכל
המאזינים. הספקת לשחות היום?
הוא זה שאומר לי תקצר, אה?
כן.
הספקת לשחות היום?
יפה.
מעולה.
אחרי.
תגיד, אנחנו אומרים מברוק לעיר חיפה, לעיריית חיפה, מהלך ככה שחברת יפה נוף יוזמת ומקדמת. סוף סוף מתנתקים מהתלות בחברת חשמל, בוא תספר לנו.
מחשמלים את העיר.
מחשמלים, הגיע הזמן.
אמרת סוף סוף מתנתקים, זה יקרה בסוף. לא מתנתקים עוד בכל כך מהר, אבל זה יקרה בסוף.
מפחיתים תלות, בוא נקרא לזה. אוקיי, אז בוא תספר קצת למאזינים. בוא נספר למאזינים מה עיריית חיפה
מקדמת.
מקדמת ומתכננת.
מכוח החלטת ממשלה, מדינת ישראל שמה לעצמה יעדים בנושא של אנרגיה מתחדשת,
באיחור אופנתי,
אנרגיה נקייה וכולי, והיא התחילה להוריד את זה למטה לרשויות. ועיריית חיפה לקחה על עצמה, אני חושב, ראשונה בסביבה, והעיר הראשונה בישראל בהיקפים כאלו גדולים, הטילה את האחריות על הנושא על חברת יפה נוף.
ראיתי שהולכת להיות שם השקעה מטורפת,
כן, על פני 5 שנים, חצי מיליארד שקל.
וואו.
כאשר ההשקעה הזאת היא...
תחזיר את עצמה.
בהחלט.
זה שהיא תחזיר את עצמה זה בטוח, אבל מה שהיא עושה בגדול אמורה להפחית את התלות של חיפה, של העיר חיפה, של תושבי חיפה, בחשמל מזהם, חשמל שמזהם את הסביבה, שמקורו בחברת חשמל, ואנחנו רוצים להגדיל את השימוש שלנו בחשמל, חשמל נקי, ישרת את חיפה, את תושבי חיפה, את העירייה, את מבני הציבור, ואנחנו, מה שנקרא, מתייעלים אנרגטית, וגם מפחיתים את התלות בחברת חשמל.
זאת אומרת, אנחנו מדברים על בתי ספר, מתנסים, מבנים ציבוריים וכו', שיספקו את החשמל באופן עצמאי, וללא צורך ברכישת חשמל מחברת חשמל.
בגדול, כן. בשלב הראשון של המכרז...
אנחנו מדברים על פוטו-וולטאים, נכון?
על, כן.
אוקיי.
בשלב הראשון זכו שלוש חברות גדולות, רציניות, והן עכשיו עושות מה שנקרא סקר נכסים, וכבר הציעו לנו מקומות שבהן הן רוצות לפרוס פאנלים סולאריים. זה יהיה בשלב הראשון מעל בתי ספר ומתנסים, בדיוק כמו שאמרת, מבנה ציבור. כמובן שזה משולב יחד עם תיקונים של איתום ושיפור של התשתיות של המיזוג אוויר וכולי וכולי, כבר מספרים את הגגות, כי אתם יודעים שיש לנו, יש לא מעט בעיות של איתום במבנים האלה, אז אנחנו גם את זה מספרים על הדרך. כל העבודות האלה אמורות להיות במהלך חופשות בית הספר, אז זה גם לא אמור להפריע לפעילות השוטפת של הלימודים.
אז איפה נראה את זה באמת, אסף, על בתי ספר, איפה עוד?
בשלב הראשון בבתי ספר, אחר כך תשמע, השמיים הם הגבול, כל מקום שאתה רוצה לקרות, אתה פשוט יכול לשים עליו את הפאנלים הסולאריים. עכשיו, בשלב מאוחר יותר, אז אחרי שאנחנו, הרי הפאנלים האלה, הם מייצרים חשמל, ובחשמל הזה משתמשים. בשלב השני אנחנו רוצים גם להקים מה שנקרא אגירה, כלומר שאנחנו נוכל לייצר את החשמל הזה ולמכור אותו בשעות ה-C, או למכור אותו, להשתמש בו בשעות ה-C, כי כשהחשמל הזה מיוצר בשעות של השמש, רוב האנשים לא בבית וזה לא שעות ה-C. שעות ה-C הם דווקא בערב, שכולם חוזרים הביתה, ואז יש מכונת כביסה ומייבש.
ואז גם אותה הפחתה בעלויות יכול להיות בשלבים מאוחרים יותר, מגולגל אפילו לתושבים עצמם?
למה אפילו?
לבתים הפרטיים, זה הרעיון.
הרעיון הוא שאנחנו נייצר קודם כל חשמל מאנרגיה נקייה ולא מזהמת, ואז אנחנו גם נעזור לסביבה וגם נעזור למדינת ישראל לעמוד ביעדים שלה בנושא הזה, וגם נוכל להוזיל את החשמל לתושבי חיפה. כן, זה הרעיון.
מדהים.
תוך כמה זמן אנחנו נראה את הדברים כבר מתחילים לזוז, מתחילים לראות את הפאנלים על הגגות?
ממש ממש בקרוב. אנחנו אמורים לאשר תכנון תוך חודש, ממש בקרוב, וזה השלב הראשון של 5 שנים. החוזה הוא ל-20 שנה. ב5 שנים הראשונות, השקעה של כ-500 מיליארד שקל, זה באמת סכום
סכום גדול, מאוד,
בהחלט.
גדול מאוד בכל קנה מידה, בוודאי לחיפה ובוודאי בתחום הזה. אני אופטימי, ואנחנו נקווה נקווה שזה יתגלגל אל התושבים כמה שיותר מהר. זה הרעיון.
יהיה גם בתוך זה סיוע או תמיכה או עזרים כדי שגם אנשים פרטיים ויוכלו להקים על הבתים, על הגגות שלהם פאנלים, לעודד בכלל את הדבר הזה?
תראה, הדבר הזה של, של, לשימוש ביתי זה כבר קיים היום.
כן, זה היום אבל היום... לא משתלם כמו זה לפני כמה שנים.
נכון, 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 נכון. זה ככל, ככל שזה הולך ונהיה נפוץ יותר, אז ככה זה פחות ופחות משתלם. התוכנית עוסקת בנדלן, אז ככל שיותר ויותר אנשים יתעסקים בנדלן, אז ככה זה פחות משתלם לאלה שיתעסקו קודם, וזה נכון, ככל שיש יותר, אז העלויות עצועות יורדות. פעם, אני מזכיר לכם, לפני 10-12 שנה, בן אדם שהתקין פאנל סולארי על הגג של הבית שלו, היה יכול להגיע לצועה של 15%, אולי אפילו יותר. היום אנחנו מדברים על הרבה הרבה פחות, מדברים על החזר השקעה, אני יודע, 16-17 שנה, הרבה פחות משתלם, ולכן גם פחות רואים את זה, רואים ביצוע פחות בבתים פרטיים. אבל אנחנו לקחנו חברות גדולות שנהנות מיתרון לגודל.
כן. תגיד אסף, מאיפה מגיע המימון של החצי מיליארד הזה?
חברות פרטיות. החברות פרטיות, הן מביאות את המימון.
זהו, כי היה פה אחד, היה אצלנו ברעיון אחד מהבעלים, ולמעשה הוא סיפר לנו שאין פה הכבדה על הרשויות מבחינת, יבואו כמובן כאלה שמאזינים לנו ויגידו, רגע, רגע, מה, לוקחים עכשיו חצי מיליארד מהתשלום מיסים שלנו? אז התשובה היא לא.
בדיוק להפך.
בדיוק, אז את זה תסביר.
משקיעים מבחוץ כסף בחיפה. משקיעים, לא רק...
זה מודל כלכלי מעניין, תסביר
את המודל.
זה לא רק התושבים אגורה, ואתה יודע, אני באופן עקרוני, כל כסף שנכנס לחיפה מבחוץ, הוא מבורך.
בהחלט.
בטח ובטח לדבר הזה. עיריית חיפה, תחשוב, אנחנו במוטי נדלן, תחשוב שזה עסקת קומבינציה. עיריית חיפה נותנת את הגגות, נותנת את הקרקע, הם בונים, ויש חלוקת רווחים. זה הרעיון. קומבינציה במובן הפשוט שלה.
בעצם זה שווה להם
להשקיע.
הם מביאים את הכסף בשביל להקים את הפאנלים, כי הם אומרים אנחנו נחזיר את ההשקעה שלנו, אז אנחנו לא צריכים שהעירייה תשים את הכסף.
אז העירייה לא משקיעה, העירייה רק מרוויחה. נכון, שגם ככה היום הגגות עומדים ריקים.
ובתוך העסקה הזאת כבר יש גם את מה שנקרא השיקום והתיקון של הגגות והאיטום.
בהחלט, זה חלק
ווין מטורף.
לא רק איטום הגגות, כל הנושא של הצנרת של החשמל ואינסטלציה ומיזוג וכו'.
שזה דבר מטורף, כי גם הרבה מבתי הספר נגיד בחיפה זה מבנים ישנים עם לא מעט בעיות. ווין ווין מטורף, כסף מגיע מבחוץ.
שדרוש.
אני צריך רגע לעשות פה סדר בדבר הזה. כסף שמגיע מבחוץ, חברות שמות את כל הכסף, הן גם משפצות את הגגות ואת כל וכן הלאה.
לתשתית.
גם שמות את הפאנלים. ועוד כמה שנים אנחנו נראה את, את הפירות של זה, מעבר לזה שנהנה מפחות זיהום.
זה מזכיר לכם איזה משהו כמו קונסטלציה של פינוי בינוי?
בהחלט, וכאשר החבר'ה...
בסוף כן.
זה גם יפחית את העלויות, אני מזכיר שזה הדבר...
בטווח הארוך יותר.
למה הארוך? כן, כבר, כשזה יתחיל לפעול, זה יפחית את העלויות.
אפשר גם להיות, קצת סביבתיים, זה גם יפחית.
לא, הסביבתיות היא סופר... אין ספק. הסביבתיות היא סופר חשובה כאן, וזה מהלך מאוד מבורך, והפוטנציאל שנים ישראל פספסת אותו, של הפוטנציאל של, כן, מגרמניה המעוננת מייצרת מלא חשמל מהשמש, ואנחנו לא יודעים לעשות את זה, אז בשעה טובה ומבורכת,
שפו גדול, שפו גדול, תמשיכו לעשות דברים טובים, דוקטור אסף גסטפרוינד, תודה רבה לך על הרעיון המרתק, שתהיה שבת שלום חבר.
תודה רבה לכם, בשורות טובות.
אמן.
פשי, זה תוכנית.
כן,
חשמל. אנחנו לא היינו צריכים את אסף גסטפרוינד, יש לנו פה את פיליפ שעשה לנו פה חשמל באולפן. מקור אנרגיה.
אחלה אסף.
נגיד תודה, קודם כל לכם המאזינות והמאזינים, נגיד תודה לפיליפ היקר, הטכנאי המקסים שלנו, נגיד תודה לאלכס קוגן על הדיגיטל, כבר אוכל עם הכסף שלי, אני רואה, יפה. לעומר מוזר, שכבר קונה קרקע בבזן, לך אושרי.
תודה רבה לך גיא, תודה רבה לצוות התותחים שמלווים אותנו מדי שבוע, תודה רבה לכם מאזינים יקרים ויקרות שלנו, אנחנו נתראה שוב בשבוע הבא באותה שעה, שתהיה שבת שלום.
נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל. רדיו חיפה.
life.